טוב, ערב טוב. אני באמת רואה שהשיעור הקודם הבריח את כולם. יש לי בשורה טובה, בשבוע הבא אין שיעור. יהיה לכם חופש. טוב, גונב לאוזני שהשיעור הקודם היה נורא קשה, ושהרבה לא הבינו מה אני אומר. אז אני אחזור על עיקרי הדברים, אני אומר בכנות, אני הרגשתי הפוך. שזה מסטיק לאוס, וזה כל כך פשוט מה שאני אומר. הסוף אמרתי, טוב, הגרדום הנה קצת קשה, אבל מה היה קשה? טוב, אני אסביר, בסדר? אני בשבוע שעבר עסקנו בעיקר בעיקרי שיטות של שלושה ראשונים, שאני לא נכנס היום, גם לא נכנסתי פעם קודמת, ולכן לא צריך להיבהל שלא יודעים את זה. לא נכנס לפרטים המעשיים של איך קורחים בפועל את החוטי התכלת והלבן. אני לא נכנס לזה, אלא יותר לשאלה שמתרימה מספר החוטים. כן, וכאן ראינו בעיקר שלוש שיטות. שיטה אחת היא שיטת הרמב״ם, שמשחילים כנף משחילים ארבעה חוטים שבנויים משלושה וחצי חוטי לבן וחצי חוט תכלת. זו שיטת, אנחנו חוזרים על פעם קודמת לתועלת כל אלה שזה יעזור להם בקיצור. כן. אז לשיטת הרמב"ם משחילים שלושה וחצי חוטים לבנים וחצי חוט תכלת. השיטה של הרמב"ם, תגידו לי אם צריך לחזור על זה, היא שיש חלוקה מאוד ברורה בין התכלת והלבן. הלבן תפקידו להיות הענף, והתפקיד של התכלת הוא לקשור את הענף הזה. זו חלוקה מאוד מאוד ברורה שקיימת ברמב״ם. הענף כולו מהלבן. זה גם ההסבר הפשוט למה יש שלושה וחצי חוטים. בעצם כל ארבעת החוטים היו אמורים להיות לבנים, כי הענף אמור להיות לבן, לא תכלת. התכלת הוא לא אמור להיות בענף. התכלת אמורים לקשור את הענף. תיאורטית נראית מה את הגמרא הזאת, לא שבוע הבא, כי לא יש שיעור, אבל אחד אחריו, תיאורטית היה אולי נשון הכתובים, היה אפשר לקחת, לשים ארבעה חוטים לבן, לכפול אותם, ואז לקחת חוט תכלת חיצוני, ואיתו פשוט לקשור מסביב, כמו פלומבה לסקית לחם. תיאורטית היה אפשר לעשות את זה. אלא מה, יש דין, שכבר אני מגלה אותו, שהוא נלמד בגדילים, ומה הדין הזה אומר? שהקשירה צריכה להיות מתוך הענף. עכשיו, איך מקיימים את הפסוקים במדבר שאומרים שיש ענף לבן ופתיל תכלת, עם פסוקי דברים שצריך לעשות גדיל, שזה צמח, שהוא מתוך עצמו? אז הפתרון הוא שלושה וחצי חוטים. כלומר, החוט תכלת צריך להיות כבר אחד מהחוטים שהם בענף, אבל האמת היא שהענף הוא רק לבן. תפקיד התכלת הוא לקשור. זו שיטת הרמב״ם. על הרקע הזה גם ראינו שהרמב״ם, למרות שהוא פוסק כחכמים, שהתכלת והלבן לא מעכבים זה את זה, הוא לא יכול לפסוק בלמתו של דבר שלבן לא מעכב תכלת. כי אם אין לבן, אז מה זה תכלת? מה הוא קושר? כאילו אם אין שקית לחם, אז מה זה פלומבה? כלום. ולכן הרמב״ם, למרות שהוא פוסק כחכמים, שהתכלת לא מעכב את הלבן, דיינו שאפשר לשים חוטי לבן ללא תכלת. נאמר לשיטת הרמב״ם, מה ההסבר? אתה יכול שיהיה לך ענף בלי שתקיים את השלב הבא של הפתיל תכלת, אבל לפחות ענף יש לך, או קיום גדילים יש לך, אבל לא יכול להיות תכלת ללא לבן. ולכן הרמב״ם באמת בחידוש גדול, שהוא לא עולה משירות בתוך הסוגיה, הרמב״ם מביא את המקרה של לבן לא מעכב תכלת במקרה של גרדומים. דיינו שאדם קשר לבן, שם ענף לבן, קשר תכלת, ואז מה קרה לחוטי הלבן? הם נקראו. ואחרי שחוטי הלבן נקראו ונשאר לו תכלת ללא הענף, כי זה נקרא, התכלת הזאת יוצאים בה ידי חובה, זה לא מעכב. גם פה צריכים עדיין להניח שמתחת לתכלת נשאר איזושהי חתיכה של חוט לבן, כי אחרת מה יקרה לתכלת? הוא ייפרם, כי מה זה? זה כלום, כן? אז זו שיטת הרמב״ם, בסדר? ראינו שהרייבד חולק על הרמב״ם, והרייבד אומר הוא לא מבין מה זה חצי חוט לבן וחצי חוט תכלת. מביני הרייבד, כל חוט צריך להיות יחידה שלמה. אחת, כן. יחידה שלמה. כן. לא יכול להיות חצי חצי. מה זה, כן? ולכן הרייבד אומר, מקובל עליי שיש אי סימטריה בין הלבן והתכלת. בעצם מקובל עליו שרוב הענף הוא יהיה לבן. אבל עם זאת, הרייבד אומר, אבל אני דורש שיהיה חוט תכלת שלם. ולכן יוצא בפועל שכשהם שמים את ארבעת החוטים בכנף וכופלים אותם, אז יוצא שיש שישה חוטי לבן ושני חוטי תחלת. זה מי שילך לחנות לקנות תחלת ויקנה רייבת, זה מה שהוא יקבל בסקית. שלושה חוטי לבן וחוט אחד של תחלת. מה שנוסיף זה שתיאורטית לו הרייבד רק היה חולק כאן, היה אפשר לומר אולי הרייבד מסכים עם הרמב״ם בחלוקת התפקידים בין הלבן והתחלת. וסיפרתי לכם שאחד אני מכיר לא מעט יהודים שאוהבים לקחת חוטי רייבד ולקשור אותם רמב״ם. היינו, מה הם בעצם חושבים אותם יהודים? הם מצד אחד חושבים שהחלוקה בין הלבן והתחלת הוא שהלבן הוא הענף והתחלת הוא הקשירה, אבל הם קשה להם עם החצי חוט של הרמב״ם, הם לא מבינים את זה, אז לכן הם עושים חוטי רייבד עם ענף של עם קשירה של רמב״ם. אבל הרייבד עצמו בוודאי לא חשב ככה, כי הרייבד עצמו כותב מפורשות, ואני אומר לשיטה להתעסק כשנגיע לגמרא ולמתת, הרייבד בעצמו כותב מפורשות שאת הכריכות סביב הענף, סביב הגדיל בעצם, את הכריכות האלה עושים הן עם חוט התחלת והן עם חוטי הלבן. כמו לפי הרייבד, הכריכות סביב הגדיל,
יש אולי זה למעלה, אולי זה שם. זה טלית שלא מקיימים במצווה דאורייתא, כי זה לבן, אבל זה הגדיל וזה הענף. זה הקשירות, וזה, לפי הרמב״ם, הקשירות הם רק באמצעות חלת. לפי הרייבד עוד נעסוק בשיטה. בסדר, עזוב, בסדר. יש לי, אני בא מוכן לשיעור, בסדר? אבל לפי הרייבד, את הקריחות האלה, הליפופים האלה, זה הקריחות, בסדר? שכבר אני גם אומר, רק בשביל לעזור. אני רק אומר את זה כדי לעזור, שמבחינת, זה הענף החוטים. החלק הקשור הוא הגדיל, שבתוך הגדיל עצמו יש קריחות, שזה כל ליפוף, ויש חוליות, יש פה קבוצות של קריחות, שמה שבציציות הלבן מבדיל ביניהם זה הקשרים. אנחנו עוד נגיע לקשרים, אבל זה נקרא חוליה. אז מי שמכיר את שיטת הקשירה הרגילה בלבן, אז זה 7, 8, 11, 13, זה המספרים של הקריחות, אבל יש פה 4 חוליות, 5 קשרים. זה מה שעושים בציצית הלבן. זה אחד המונחים. עכשיו, בתרגום לתחלת, מי שרוצה לראות רמב״ם, אז לפי הרמב״ם זה הגדיל, זה הענף, יש לרמב״ם או 7 חוליות או 13 חוליות, אני עשיתי 13, אבל זו 7 או 13, ולפי הרמב״ם כל חוליה יש בה 3 קריחות. בסדר, אז אני אומר, עוד נלמד את השיטות קשירה, אבל מבחינת המושגים, שברייבד, אני חוזר לרייבד, הרייבד כותב מפורשות שאת הקריחות עושים הן בלבן והן בתחלת. זה אומר שהמחלוקת בין הרמב״ם והרייבד עמוקה יותר, רק בלי להגיד, אני מסתדר עם חצי חוט, לא מסתדר עם חצי חוט. כלומר, יש להם תפיסה שונה של מה התפקיד התחלת והלבן. כלומר, לפי הרייבד, גם הלבן הוא מתפקד כקורך את עצמו. אם נשאר רגע את הסברה של הרייבד, אז זה מאוד קל להניח שזה בנוי השילוב של דברים במדבר. במדבר כתוב שפתיל תחלת, שפותלים עם התחלת, ואילו בספר דברים כתוב גדילים תעשה לך, ולא כתוב שם תחלת. גדילים זה כמו צמא, זה מתוך עצמו. אז לכן הרייבד אומר, במדבר לימד אותי לקוח עם הפתיל תחלת, ודברים לימד אותי לקוח עם הלבן, מתוך עצמו. אז זה מאוד מסתבר הדבר הזה. אבל אם כך, יש מחלוקת עמוקה יותר בין הרמב״ם לבין הרייבד. כלומר, אבל עדיין לפי הרייבד מסתבר שהיות ויש 3 חוטי לבן וחוט אחד של תחלת, שגם הוא לא רואה פה שתי מערכות נפרדות של ציצית, אני מכין אתכם לתוספות ולרשי, מיד נגיע לזה, אלא יש פה חוטים שמתלכדים למערכת אחת, שבתוך המערכת הזאת עיקר הענף הוא הלבן, וקורחים את הענף הזה הן עם חוט לבן והן עם חוט תחלת. ומה הכוונה שאחד לא מעכב את השני? אז מסתבר שהכוונה היא שאני יכול להיות
עם חצי מהמנגנון, אבל זה חצי ממנגנון. בסדר? עכשיו, השיטה השלישית שראינו בשבוע שעבר, היא שיטת רש"י ובעלי התוספות. כן.
לא תהיה רעי מדחס עם חצי. זאת אומרת, שני חצי
חלק? לא הבנתי איך עושים.
מה? לא יהיה חצי חלק.
הרייבד לא אומר מה דעתו, הרייבד לא אומר מה דעתו, הרייבד הרי הוא מעיר הערות לרמב״ם, הוא לא כותב בצורה ראותה. אז אנחנו יודעים רק מה שהוא אמר. מה שהוא לא אמר, אנחנו לא יודעים. במילים אחרות, מה שירגיז אותו נדע, מה שלא ירגיז אותו לא נדע. אז נאמר את זה בצורה פשוטה, הרייבד לא העיר שום דבר על דברי הרמב״ם, על הגרדומין. אתה שואל, האם לפי הרייבד, שזה 3 ו-1, האם יכול להיות שנגיד יהיה אדם שאין לו לבן, יש לו רק תחלת, כן? או איזה יהודים ושוני, יש לו רק תחלת, כן? האם נגיד לו, תשים חוט אחד של, אני לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני נוטה לחשוב שלא, אבל אני לא יודע. אני חוזר על כך שמי שלומד את הגמרא, הוא לא יקרא את הגמרא כמו הרמב״ם. הגמרא אמרה שזה לגרדומי בשיטת רבי, אבל הרמב״ם פוסק לחכמים. אם אתה פוסק לחכמים, פשוטם של דברים, תשים תחלת בלי לבן. זה פשוטם של דברים. בסדר? אז אנחנו מיושרי קו, בסדר? עכשיו אנחנו מגיעים לשיטה השלישית, שהיא שיטת רש"י ובעלי התוספות. יש בה שני שלבים. שלב ראשון הוא שרש"י ובעלי התוספות אומרים שחלוקת החוטים היא 2-2. שני חוטי לבן, שני חוטי תחלת. שנית, נגיע לגמרא בלמתת, לסוגיית הקריחות. אנחנו נראה בצורה ברורה שהם ודאי סוברים, זה לא מפתיע כמו הרייבד, שאת הקריחות עושים גם עם התחלת וגם עם הלבן. אני אגיד לכם יותר מזה, אתם מוזמנים לפתוח לרגע בדף למתת עמוד א', ותראו דבר באמת מדהים ברש"י, אבל זה יוצא מתוך המחלוקת הזאת. הגמרא הולכת לדבר הרבה בלמתת עמוד א' על תחלת. עכשיו אני כבר אמרתי לכם פעם קודמת, נחזור על זה, שהמחלוקת שאנחנו רואים כאן תלווה אותנו בקריאה שלמה של כל הדף הבא. איך לקרוא את כל הדף תלוי מה הציצית שאתה מדמיין. רמה מקרא את כל הגמרות אחרת מאשר הראשונים האחרים. שאלה שכדאי לשאול, מה נראה לכם יותר פשוט בגמרות שאנחנו נקרא אותם? אז כך למשל הגמרה מדברת בהמשך על תחלת. אז אתם יכולים לראות שבלמתת עמוד א' רש"י אומר בדיבור המתחיל תחלת, זה נמצא קצת אחרי אמצע העמוד, תחלת, אומר רש"י, זהו שם כל הציצית. כלומר, כשכתוב בגמרא תחלת, אני כבר מכין אתכם, כל פעם שכתוב בגמרא תחלת, אז מה הרמב"ם יגיד? זה מדבר על
החוט,
על תחלת. זה מה שכתוב, לא? לא נראה לכם הגיוני? שאם כתוב תחלת, הכוונה לתחלת? ככה יעבוד הרמב"ם. בכל המקומות בדף למתת שכתוב תחלת, רמב"ם יפרש, זה מדבר רק על התחלת. ורש"י אומר את זה מפורשות, אז רואים את זה בכל המקום. שכתוב תחלת, הכוונה ציצית, זאת הכוונה, כן? זה לא הכוונה רק תחלת, זה גם הולך על הלבן. כלומר, לרש"י ובעלי התוספות יש טשטוש מוחלט של חלוקת התפקידים בין התחלת והלבן שיש ברמב"ם. לשיטתם.
אם יש לך שני חוטים של כל אחד, אז בוודאי יש שם ביטוי.
מה בעצם הרעיון של שני חוטים מכל סוג? אז הרעיון הוא שבעצם לא מדובר אפילו במשהו שיש ברייבד שמתלכדים יחד למארג אחד, אלא בעצם אדם צריך להטיל בבגדיו שתי מערכות של ציציות. זה דומה, אני חוזר לדוגמה של תוספות, זה כמו תפילין של יד, תפילין של ראש. כל אחד מבין שתפילין של יד ותפילין של ראש, כל אחד מהם עומד בזכות עצמו, כל אחד מהם מהווה חפצה עצמאי.
זה לא יושב עם שם כולל תחלת, ואז יש שתי מערכות, זה מה ששתי דברים נפתים.
אתה שואל מצוין.
זה לא יושב טוב.
מה בעצם אתה שואל? אתה בעצם, יש לך גלגול נשמה של המשכנות יעקב, שהיה גאון עולם, באמת, כאילו. ויש לו פה דיונים מדהימים בהלכות ציצית. והוא פחות או יותר עובר נושא נושא, ואומר ככה רש"י ותוספות קראו, ככה רמב"ם קרא, וברור שהרמב"ם צודק. מה שהוא כותב, כמעט כותב את זה בכל סימן. הוא אומר, כתוב תחלת, תחלת זה תחלת. מה אתה חושב שתחלת זה תחלת ולבן? כתוב זה, זה. הוא עובר ככה, אנחנו נשתמש בו הרבה, כמו אני משתמש בו הרבה, מספר לכם מה הוא אומר, בסדר? אתם מוזמנים גם, זה ב-PDF יש לי אותו, אני יכול לשלוח לכם, בסדר? לפני שהיה PDF, אם יודעים כמה עמלתי למצוא את הספר הזה, וואו, כאילו, זה היה כשהייתי בחור ישיבה, הייתי מחפש ספרים, והיום, מה הבעיה? כאילו, פשוט קניתי עוד מסך, זה מה שעשיתי. ועדיין קוראים פחות טוב מהמסך, מאשר מהסדר. זה לא יעזור, זה לא אותו דבר. אבל בכל מקרה, לפי התוספות ורש"י, מדובר ב-2-2, זה כמו תפילין של יד, תפילין של ראש. זה הדוגמה שאתם צריכים לחשוב עליו. יש לי ציצית, יש לי יד וראש, יש לי תחלת, יש לי לבן. אחד כמו יד, אחד כמו ראש.
אבל עדיין כורכים אותם ביחד.
נכון, אתה צודק, עדיין כורכים אותם ביחד, ועדיין מקדימים את הלבן לתחלת, סימן שמה? שגם הם מבינים, גם הם, דרך אגב, כתוב להם בתורה, מה שכתוב לרמה בתורה, נכון? שקודם לבן, ואז תחלת, גם הם יודעים את זה. ודאי בתפיסת הבסיס של רש"י ותוספות, זה לא שיש פה ענף שיש עליו תחלת, או ענף שכורכים גודלים יחד תחלת ולבן, אלא פשוט שמים פה בעצם שתי מערכות, מערכת אחת של לבן, מערכת שנייה של תחלת. עד כדי כך הגיעו הדברים, שתוספות חשבו שמה הכוונה שהתחלת לא מעכב את הלבן, שאם אין לך תחלת, תשים שני חוטי לבן. כמו שאדם שאומרים שתפילין של ראש לא מעכב תפילין של יד, אז מה לך כוונה? תניח תפילין של יד, ואל תניח שום דבר אחר על הראש שלך, כן, כי אין לך. ועד כדי כך חושבים התוספות שזאת הכוונה. תשים חציצית אחת ולא שנייה. כלומר, עכשיו, אם נשאל למה זה לא מעכב, זה לא מעכב, לא כי נבח אין לך. זה פחות או יותר הפירוש הפשוט של למה התחלת לא מעכב את הלבן. כי אין תחלת. אין.
וזה
שלמה רשי. אין תחלת.
אבל זה
שלמה רשי, רשי מעשימה. מאוד. שנייה, מיד נגיע לרשי, אתה צודק. ואני אומר, אבל לפי הרמב"ם, מה הפירוש שהתחלת לא מעכב את הלבן? המשמעות היא, יש לך באמת חצי, ואין לך במה ש... אבל תשים מה שיש לך. למה הרמב"ם לא יפסוק שהלבן לא מעכב את התחלת? כי זה חסר משמעות. אי אפשר. לכן, אבל בבסיס מה אומרים? תעשה מה שאתה יכול, כן? כאילו זה... כולנו כמה פעמים אנחנו אומרים את זה לעצמנו, לילדים שלנו. תעשה מה שאתה יכול, תעשה מה שאתה מצליח, כן? כי לא למדתי למבחן, בסדר, אז תעשה מה שאתה יכול, לא. כמה פעמים ביום אומרים את זה, כן? בלי סוף, נכון? אבל לפי רש"י ותוספות זה לא ככה. לפי רש"י ותוספות זה לא שיש לך חלק מהדבר, או יש לך חצי שלו, אלא במקום, יש לך אחד שלם, רק אין לך שניים. זה שפה שונה לגמרי, השפה הזאת של רש"י ותוספות. בסדר? זה קודם כל המחלוקת הבסיס, כלומר לפי תוספות זה דומה לתפילין של יד, תפילין של ראש. כאן מושי צודק, שבא רש"י ויש לו חידוש גדול. מה החידוש של רש"י? שלמרות שהתחלת לא מעכב את הלבן, ולמרות שהוא אומר שניים, שני חוטים, שני חוטים, אבל אם אין לך תחלת, תשים ארבעה חוטי לבן. זה מה שרש"י אומר. שזה, יש בזה הפתעה, התוספות קצת הופתעו מזה, התוספות אמרו, סליחה. אם זה שניים ושניים, אז תשים שניים. וכאן ראינו בפעם קודמת שתי גישות עיקריות, שתי תפיסות, זה ילווה אותנו גם היום, בגרדומים. אנחנו נכנסים לנושא קצת מסובך, ואני אסביר. ויש לי בקשה, כשמשהו לא מובן, אז תבקש שאני אסביר עוד פעם בשידור חי, בסדר? אז ראינו שני הסברים. הסבר אחד הוא שעולה בתוספות בלמד ח' עמוד א', שתוספות אומרים, יש במדבר ויש דברים, כל הזמן זה מלווה אותנו. לפי ספר במדבר זה שניים, ככה תוספות חושבים. אבל לפי ספר דברים זה גדילים. מישהו זוכר אולי את הספרי, הספרי אומר, אין גדיל פחות מ3. גם צמא, לא עושים צמא, צריך 3. אז צריך לפחות איזו קבוצה, כן? ולכן אם תשים 2, הפסדת, כמו בעצם מה אנחנו צריכים להגיד? יש מצד אחד ספר דברים אומר, תעשה גדיל, והגדיל הוא לפחות 3. ספר במדבר אומר, תחלת ולבן, איך אני מרכיב תחלת ולבן על גדיל, ושאני חושב שהם צריכים להיות סימטריים, 3 כבר לא יכול להיות, כי זה לא יתחלק לטוב, נכון? אז לכן, מזה הגעתי ל4. זה פחות או יותר, ולכן, גם אם אין לי תחלת, עדיין מה אני צריך לעשות? לקיים את גדיל. תיאורטית, מישהו היה יכול להגיד לי, אז בוא נחזור ל3, בסדר, אז נשארו על 4. וזאת גישה אחת, כי בעצם... המטרה של הלבן הנוסף הוא לקיים את גדילים, הוא לא לדמות את התחלת. אבל ראינו בפעם קודמת גם גישה אחרת. בפעם קודמת הקראתי את זה מספר האיתור, היום אנחנו גם נראה את זה ברבנו תם, זה כתוב מפורשות בתוספות. זו גישה שונה ממה שמופיע בלמד ח' עמוד א', והיא אומרת שאני מטיל 2 לבן נוספים לשני הלבן כמייצגים את ה... את התחלת. אני בעצם שם 2 מדין לבן ו2 מדין תחלת. סליחה, אני עיוור צבעים, הם שניהם לבנים. אז כאן ראינו באיתור, זה לא כתוב ברבנותם, זה כתוב בספר האיתור. ספר האיתור אומר, כשהתורה אומרת פתיל תכלת, זה כבר מאליו, אומר שיש לפתיל הזה שתי תכונות. א', הצבע, זה הדבר הבולט ביותר. אבל כדי שהוא יהיה פתיל בצבע תכלת, הוא חייב להיות בתקופת התנך, בתקופת חז"ל, הוא חייב להיות גם מצמר. הוא חייב, כי הם לא ידעו לצבוע שום חומר גלם אחר. כלומר, הם מבחינת חומרי הגלם שעמדו לרשותם, היה להם פשטן, היה להם צמר, חוץ מזה, כשמדברים בסוגיות בהמשך, כשמדברים על זה שמייצרים בגדים מאוד חומרים, הם לא חושבים על סינתטי, אבל הם חושבים על אור, לצבוע אור, הם לא ידעו לצבוע אור, כן?
צמר גמלים
גם לא ידעו לצבוע, נוצות של עיזים, כל הדברים האלה היה להם מאוד קשה לצבוע אותם. אני גם אגיד שמדברים על צביעה, צריך להבדיל בין כתמים לבין צביעה. כלומר, לשים צבע על משהו אפשר, השאלה אם הוא נשאר. כלומר, כתם, שזה דבר שיורד, לא נקרא לצבוע משהו. הצביעה, הכוונה שהוא נספג, שהוא נשאר, שהוא עומד לפני כביסות. הדבר היחיד שהם ידעו טכנית לצבוע זה צמר. ולכן אומר בעל ספר האיתור, כשהתורה אומרת פתיל תכלת, היא כאילו אמרה, תשים פתיל צמר שצבעת אותו. אז אומר בעל ספר, וחוטי הלבן לעומת זאת, מה הם יכולים להיות? לאו דווקא צמר. יכולים להיות פשטן. אם הבגד עשוי מחומר אחר, הוא יכול להיות מתוך חומר כמו הבגד. הוא יכול, כן? זה הדין של מין כנף, שהוא יכול להיות עשוי. ולכן אומר בעל ספר האיתור, שהיות וכשהתורה אמרה פתיל תכלת, היא התכוונה לפתיל שיש לו שתי תכונות. תכונה ראשונה שהוא צמר, תכונה שנייה שהוא צבוע. אז אין לך את הצבע, לפחות תשים פתיל צמר. אבל כשאתה שם פתיל צמר, למרות שהוא לא צבוע, אתה בעצם שם תכלת. אתה שם תכלת חיוורת מאוד. היא צריכה קצת להשתזף. אבל שמת תכלת. למה? כי שמת צמר. ולכן אומר בעל ספר האיתור, אני בעצם שם שניים מדין לבן ושניים מדין תכלת. זה ברור? כמו למה אני שם ארבעה חוטים לפי התפיסה הזאת, למרות שזה שניים ושניים. אני באמת שם שניים ושניים, גם היום. כאילו צריך גם היום לדעת בעל ספר האיתור על היהודי המסכן שעוד לא קמת פי. גם פה הוא אומר צריך לדמיין שיש פה
שניים ושניים.
חצי תכלת, חצי לבן, למרות שהם כולם לבנים. בסדר? למה היא נפקה מינה? אתם תראו כשנגיע תכף לסוגיית גרדומין. בסדר? כולם איתי?
כן.
יופי. אז זה פחות או יותר הדברים המרכזיים שראינו. מה שאני אוסיף זה שבפעם קודמת דיברנו גם על ההלכה שמופיעה בספרי, והרמב"ם לא הביא אותה להלכה, והוא בתשובה נשאל על זה, והוא אומר שלדעתו הגמרות נגד זה. ומה הייתה ההלכה הזאת? האם צריכים לשזור את החוטים? כלומר, הספרי, למדנו את זה פה, הספרי אומר שכשלוקחים את הצמר הזה, ששמים אותו בבגד, אז הוא צריך לעבור שני תהליכים. תהליך ראשון הוא לטוות אותו, כלומר, הוא להיות פקד צמר, להפוך אותו לחוטים, והשני הוא לשזור אותו, אני לוקח עד כמה חוטים, ולשזור אותם יחד לקבוצת חוטים. זה השזירה. ההלכה הזאת מופיעה בספרי, הן ביחס לתכלת והן ביחס ללבן. הרמב״ם לא מביא את זה בכלל בשום מקום במשנה תורה. כשהוא נשאל על כך, סליחה, מה קרה להלכה הזאת, אז הרמב״ם כותב שלא חייבים לשזור. אז כותב הרמב״ם, כן, זה מופיע בספרי כדעת יחיד, סתם ספרי רבי שמעון, אבל מהגמרות נראה שהגמרה לא חשבה את זה. כן, למה הוא התכוון? אז הבאתי פעם קודמת בשם בעל משכנות יעקב, שוב פעם. הבאתי ממנו שהוא אומר שעל הפרק עומדת השאלה שהרמב״ם כנראה חשב שזה מחלוקת ספרי גמרא. מה פירוש הביטוי פתיל? מה הכוונה פתיל? אז הספרי שלמד מזה שחייבים לשזור, אז הוא חשב שפתיל הכוונה חוט שפתלו אותו. דהיינו ששזרו אותו, נכון? לוקחים תכלת, שאת התכלת פתלו סביב עצמו. מה, איך פותלים תכלת סביב עצמו? הכוונה, מייצרים חוט שזור. מזה מה למד הספרי? אז התכלת צריך להיות שזור, וגם הלבן צריך להיות שזור, כן? כי הספרי, דיברנו על זה, כשלמדנו את הספרי, מאוד משקף את תפיסת הרש"י והתוספות, שהלבן והתכלת מתפקדים כמערכות מקבילות של ציצית. אבל אומר המשכנות יעקב, כשהרמב״ם למד את גמרא מנחות, וגילה כל הזמן שהגמרא אומרת תחלת עם הכריכות, תחלת עם הכריכות, אז הרמב״ם אמר לעצמו, איך התלמוד הבבלי פירש את הביטוי פתיל תחלת, לא שלוקחים תחלת ועושים פתיל ממנו, אלא שבאמצעות התחלת פותלים את הענף, את הלבן, בדיוק. כלומר, פתיל תחלת הכוונה, אם התחלת תפתול, כלומר, תקשור, תקרוך את הלבן. ולכן הרמב״ם אמר, הלך מפועדים שלומדים מפתיל, שהוא צריך להיות שזור. דיינו, יש פה מחלוקת בעצם איך לקרוא את הפסוקים. מחלוקת איך לקרוא את הפסוקים, כפי שנראה, יש פה מחלוקת מאוד עמוקה איך לקרוא את הגמרא. גם זה יש פה מאוד מאוד עמוקה. כאילו, לאורך כל הדף הבא, הם, כל אחד זה כאילו גמרא אחרת. ויש פה כמובן מחלוקות מאוד גדולות, ואיך להבין את מארג היחסים בין התחלת והלבן. שזה, לסיכום, האם זה שתי מערכות של ציציות מקבילות? האם זה מערכת לבן ותחלת שנשזרים יחד? או האם זה ענף לבן וכריכות תחלת? בסדר? עד כאן? זה מובן? משהו? הכל בסדר? אפשר לשים חגורות פתיחות, כי אנחנו הולכים עכשיו להמריא לגמרא מאוד קשה. בסדר? ונעשה אותה לאט ובזהירות, וכל פעם משהו לא מובן, לעצור אותי. בסדר? אנחנו עכשיו ולמתחיל את עמוד ב' בגרדומין. מה זה גרדומין? גרדומין זה חוויית חיים שיש לכולנו. מה החוויה? שהחפצים שלנו מתבלים. נכון? קורה לכולם? המחשב הישן שלי, יכולתי לעשות לכם עליו גרדומין, עד שמישהו החליט לגנוב אותו, כי לא יודע למה. אולי הוא לא שם לב, הגרדומין, כן? ונפלו לו כמה קלידים, כן? עכשיו, מישהו פה הולך לקנות מחשב בלי קלידים? לא, אבל הסתדרתי בלי השניים האלה, בסדר? עשיתי לתקן, רוצה להחליף את כל המקלדת, ועשה עושה חשבונות, כדי שווה לתקן, גם אני מסתדר. לכל אחד יש שריטות על האוטו, כל מיני דברים כאלה, נכון? כלומר, כשאני קונה חפץ, אז אני מצפה שהוא יהיה מיוצר בצורה שלמה, טובה, שהוא איכותי, אבל יש בלי גם לגוף, גם יש בלי בראש אצלי בשערות, יש כל מיני בליים לגוף, כן? אז גם לחפצים יש בלי. ובעצם איפה עובר הקו בין בלי שאנחנו סובלים לבין זה שאנחנו זורקים? זה בדרך כלל מה רמת הבלי. אם הבלי מאפשר עדיין תפקוד או לא? נכון. כלומר, אם אנחנו בעצם מנסים לחשוב על דין גרדומים, נשתמש במשל הזה, אז הגמרא מדברת על גרדומים בלא מעט הקשרים, בציציות שנקראות, באגודת אזוב שנקרא, זה דברים שמועדים להיקרא, כן? חוטים ניכרים, כאילו, בכביסה, זה, כמה זה חזק, חסניש, כן, זה נתפס באיזה קוצים, לא יודע. אזוב זה צמח, או זה נשבר, נקרא. יש גמרא על גרדומי, תפילים. זה קצת פחות נקרא, כן? כאילו, רצועות של תפילים, מישהו פה פעם נקרא לו? פחות, אבל תזכרו, מי שלח עם תפילים כל היום, אולי, ומי יודע מה היה איכות העיבוד האורות אז, אולי זה היה אחר מהיום, לא יודע, ברור ש... פעם היה בלי גדול בתפילין בבתים, כי הם היו עשויים מאור בהמה דקה, כאילו ממש, חוכמה אחת, והתפילין נפסלות, היום התפילין מאוד מאוד מאוד, הבתים מאוד מאוד איכותיות. כאילו כל מי שפה מחזיק תפילין בהמה גסה, זה כמה רמות מעל התפילין של הדורות הקודמים, כאילו כולם, כן? כל לא משנה כרגע כמה חומרות שמו שם, עצם העובדה שמאוד איכותי, אז שם יש פחות היום, אבל הגמרא גם מדברת שם, זה כשאני בכלל מתייחס לדין גרדומין, אני מגלה שגרדומין כשר ולא כשר, אז ברור שאני צריך לשאול את עצמי, אם הוא עדיין יכול לתפקד.
ארבע מינים יש אותו דבר, לא?
בארבע מינים גרדומין, אני לא זוכר.
לא חושב מילה, אבל גם מטבים על העלים נופלים.
זה דומה, אבל שם יש בסיס אחר להלכה, שיום טוב שני הוא מדרבנן רק. אז זה לא בהכרח מדין גרדומין, אלא זה מדין שהחיוב הוא רק דרבנן, אבל שם יש לך מבחן מאוד פשוט, מה קורה במקדש, שם המצווה היא דאורייתא, איזה פסולים פוסלים שם כל שבעה. ואתה צודק שגם בדלת מינים, ביום הראשון אתה רוצה את הדברת המין שלך ברמה גבוהה, ואז יום טוב שני, בסדר, זה לך פתאום. השנה שלחו לי מייל בהול עם תמונה של אתרוג לפני ואחרי, כמו שאומרים. אז כתבתי מילה אחת כשר. כן? כאילו זה כשר ביום טוב שני. מותר אתרוג בלי פיתם ביום טוב שני, זה חסר כשר ביום טוב שני, כן, אפשר להרגיע. כן? אבל אתה צודק, יש גרדומין בהמון מקומות. ברור שגרדומין צריך להיות שהוא עדיין בר תפקוד. כלומר, חייב להיות שנשאר משהו שאני יכול לתפקד איתו, או נגיד את זה בצורה אחרת, שאני תרגם את זה ללמדנות. בסדר למדנות? קצת. כנראה שתכונות שצריך אותם בשעה שמייצרים את החפץ, אבל שאחרי זה הם מתבלים, מסתדרים בלי, אז נאמר ככה, הם הכרחיים, התכונות האלה שהם יהיו, כדי להכריז שכאן עומד לפני החפצה של המצווה, או כדי לייצר ציצי צריך שיהיה ענף, ושיגדיל, וחוטים באורך מסוים, וזה שיעורים בלכות ציצית, אבל הם לא הכרחיים למעשה המצווה, לקיום המצווה. כלומר, כמו שהצלחתי לעבוד עם מחשב בלי שני קלידים, זה לא היה אותיות, זה היה כל מיני קשקושים אחרים, אז מצליחים גם, הציצית תתפקד גם אם נקרא משהו, כמו כל מה שהוא דין במעשה המצווה, אם הלכו לך אותיות של האלף בית במקלדת, לא תצליח לעבוד עם המחשב הזה. אז כמו דין במעשה השימוש במחשב, כן? אז משהו דין במעשה המצווה, אתה לא יכול לוותר עליו. כמו אם בלי זה אין לך מצווה, אז איך תוותר עליו? אבל אם יש מצווה גם בלי זה, אבל חסר משהו ביצור, אז זה, אם זה יוצר עם התכונות האלה, זה די לי בזה, כמו זה דין בחפצה, בסדר? זה ההסברה של דין גרדומין. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בדין גרדומין אצלנו, אז אנחנו נשים לב, כן רחלי? מה פירוש המילה הזאת השורש של השאלה טובה? לא בדקתי. אני מודה לך שאת מדרבנת אותי לשאול שאלות מהסוג הזה. הגרדומין זה משהו שנקרא, בסדר, אבל ממה זה בא, אני לא יודע. צריך לרשום פה, לבדוק את זה, בסדר? טוב, זה יפה שיש לי עץ, אין לי דף, אבל בסדר, יש לי דף, בסדר? מה פירוש גרדומין? בסדר, אנחנו נחשוב על זה, אוקיי? צריך לבדוק עם בעלי הלשון, בסדר? ובכל מקרה, המפגש הראשון עם גרדומין פה בסוגיה הוא בקונטקסט של רבי בפירוש המשנה. ושימו לב איך זה מתפרש בקונטקסט הזה. פה אנחנו מתחילים לגעת בלב של אחת מהבעיות הגדולות פרשנות הסוגיה. אנחנו בלמד חטא עוד ב', אלא אמר רבה, לניצריך אלא לגרדומין. גרדומין, רש"י אומר, זה ראשון שיריים, משהו שמשתייר. עכשיו, למה זה בגרדומין? אני לא יודע, אבל צריך לבדוק במילונים. אבל אומר הרבה, אלא אמר רבה, אני צריכה אלא לגרדומין. עכשיו תראו איך הוא מתאר גרדומין. הרי הוא בא להסביר משנה שכתוב בה שהלבן לא מעכב את התחלת, והתחלת לא מעכב את הלבן, והוא רוצה שהמשנה הזאת תהיה לי בדרבי, שהתחלת מעכב את הלבן, והלבן מעכב את התחלת. זה הבעיה מובנת, זה אתגר, זה מטבעי לכת האתגר הזה, נכון? כאילו, אז מה אומר רבה? בואו נראה. דיגרדון תחלת וקאי לבן, ויגרדון לבן וקייט חלט לטלן בא. עכשיו, כדי שזה ייכנס במילים של אחד לא מעכב, אז מה אני צריך להניח? שאם נקראו חוטי הלבן ונשאר התחלת, או אם נקרא התחלת ונשארו חוטי הלבן, במקרה הזה זה לא מעכב. זה הכוונה לא מעכב. נכון? עכשיו, יש פה צליל, ואת הצליל הזה קלטו היטב ראשונים, שאם אני מדבר ככה, זה אומר שהלבן נקרא, אם אני אקח את המקרה, התחלת לא מעכב את הלבן. מה הכוונה? התחלת נקרא לרבי, כי רבי זה מעכב, אבל מי לא נקרא? הלבן. או הפוך, הלבן לא מעכב את התחלת. מה פירושו? שהלבן נקרא ונשאר התחלת בלי להיות קרוע. התחלת נשאר בשלמותו. כלומר, כשאני פוגש גרדומין במפגש הראשון שלי בגמרא, את מה אני פוגש? אני פוגש מקרה שאו נקרא הלבן בלבד, או נקרא התחלת בלבד, וזה נקרא גרדומין. עכשיו, אני שואל עצמי, למה זה קשר? אז מה הצליל שיש כאן, למה זה קשר? כי זה לא מעכב, או עכשיו מתרגם את זה לעברית יותר חזקה. בסדר? וזה גם דיברנו פעם קודמת, ואני אחזור על זה שוב פעם, ברמב"ם. כשאני אומר ש... זה לא מעכב, ואולי באמת אין לי את ה... בוא ניקח את המקרה שנקרא הלבן ונשאר התחלת. ואני אומר, זה לא מעכב, אולי באמת מה הכוונה? שאני באמת לא מקיים את מצוות הלבן. למה אני לא מקיים אותה? כי זה נקרא. איך אני יכול לקיים את מצוות הלבן אם זה נקרא? אבל מה אני בכל זאת אומר? אתה עדיין מקיים את מצוות התחלת. ככה בעל המשכנות יעקב אומר, ככה צריך לקרוא את הרמב״ם, וכך אולי גם את הגמרא ברבי. אבל אומר בעל המשכנות יעקב, מי שפותח רמב״ם בהלכות ציצית בפרק א', והוא קורא את ההלכה ד', ומה הוא מגלה? שמה אומר שם הרמב״ם? הרמב״ם אומר, אני מקריא, התחלת אינו מעכב את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת, כיצד? אומר הרמב״ם, הרי שאין לו תחלת עושה לבן לבדו, וכן אם עשה לבן ותחלת ונפסק הלבן ונתמעט עד הכנף, שימו לב, עד איפה הוא התמעט? עד הכנף, הוא ממש קרוע לגמרי, ונשאר התחלת לבדו כשר. אבל אומר המשכנות יעקב, זה נראה פשוט שככה צריך לקרוא את הרמב״ם, הכוונה כשר, שהתחלת כשרה ואתה מקיים מצוות תחלת, אבל מצוות לבן, מה יש להניח? אתה באמת לא מקיים. כלומר, לכאורה בדברי רבא, שהוא מפרש את לשון המשנה, שהלבן לא מעכב את התחלת בגרדומי לבן, כך הוא מפרש אותו, שהלבן נקרא, אתה באמת לא מעכב, כלומר, בגרדומים לא מקיימים את המצווה. כלומר, כי אני קודם תיארתי לכם איך בגרדומים עוד מצליחים להשתמש בחפץ, אבל כשאני קורא את המפגש הראשון בגמרא, זה בכלל לא נראה ככה. כלומר, הקריאה הפשוטה, וככה ודאי קרא את זה הרמב״ם, בוודאות. זו הקריאה שלו. 100%. אתה מדובר בגרדומים, שמה שאנחנו אומרים, לא אומרים שהלבן נשאר עוד קשר איכשהו, אלא אנחנו אומרים, התחלת לא נפסלת מזה שהלבן נפסל, אבל באמת הלבן הזה הוא כלום. אין לך לבן, לא קיימת מצוות לבן, ככה יש להניח. אבל קיימתי מצוות ציצית, שתחלת. זה מה שקיימתי. קיימתי מי שנשאר שלם.
אני יכול...
אז היות הם לא מעכבים, אז התשובה היא כן, אני יכול, אבל אני מקיים רק חלק מהמצווה. ומי שהולך רק עם לבן היום, מברך?
כן.
הוא לא מקיים את כל המצווה, חסר במצווה אחת, זה מברך על משהו מצליח, אחלה. אבל כשאני מתקדם לשורה הבאה בגמרא, בואו נתקדם, אומרת הגמרא, דאמרי בני רבי חייא, גרדומי תחלת כשרים, וגרדומי איזוב כשרים. כשאני קורא אותם, למה הכוונה? גרדומי תחלת כשרים, גרדומי איזוב כשרים. אז בגרדומי איזוב, בוא נדבר שם. אני צריך לקחת, בשביל לעזות, מי חטאת. בוא נסביר מה מדובר. יש פה יהודי תמיד, הוא רוצה להתאר מתומת מת. אז הוא הולך לבית המקדש, ויש שם אפר פרה אדומה, והוא רוצה שיעזו עליו, וזימה מזים, עם אגודת איזוב, והיא קרועה. עכשיו, מסמים את האגודה הזאת בתוך המי חטאת ומזים עליו, כן? אז אומרים, זה קשר. זה מה שכתוב פה. ברור שפה מה הכוונה? שגם האגודת הזוב הזאת, למרות שהיא בלויה, שהיא עדיין מה? שהיא בעצמה קשרה. זה כמו דוגמת המחשב בלי הקלידים, כן? כלומר, זה בכלל שפה אחרת לגמרי. כלומר, שימו לב, רבא כשהוא מדבר על גרדומין, והוא מזהה את זה אם לא מעכב, אז מה נראה מדברי רבא, שעל מה רבא מדבר? על זה שהלבן הזה נפסל, אבל הכוונה שהתחלת לא נפסלה איתה. כאילו, הלבן לא הפיל את התחלת. אבל כשאני אומר גרדומי איזוב כשרים, ולכן גם מסתבר, כשאני אומר גרדומי תחלת כשרים, הגרדומים בעצמם כשרים. זה מובן? כלומר, צריך להבדיל, צריך להבדיל בין מה שנקרא דאי גרדם תחלת וקאי לבן, לבין מה שנקרא גרדומי תחלת. בגרדומי תחלת, מה נאמר? שהתחלת עצמה נקראה, והיא עדיין מה? היא עדיין קשרה. כמו שאגודת איזוב שנקראה, היא בעצמה עדיין קשרה. כלומר, יוצא שיש פה חיבור בין שני לישנות שלא אומרות אותו דבר. זה מה שיוצא. זה מובן? כן.
זה שונה שם, בגלל זה. איזוב זה שקורה, זה לא חלק של המצווה. עדיין אפשר להשתמש פה, לעשות את המצווה, עם המערכת, אבל ציצית שחסר,
מצוין. אז בוא נקרא, אתה שואל מצוין, בוא נקרא את השורה הבאה. כן, רק אולי בכל זאת נענה לו? אני לא יודע מה אתה רוצה לשאול, אבל אתה יודע מה אני רוצה לענות. זה בריא ושם.
הקטע שלך זה כאילו בני רבי חייא לא אומרים אותו דבר כמו רב.
נכון.
אבל המהלך של הגמרא, דאמרי בדרך כלל, דאמרי זה כפי שאמרו.
לכן מה אני צריך להגיד? שהגמרא מקשרת בלי לטעון לזיהוי. נכון.
למה מביא את זה בכלל?
גרדומין מופיע בשניהם. הרעיון הזה שכשמשהו נקרא עדיין אתה לא מתפרק, הרעיון הזה נשאר. נכון, בוא רק נענה לוויגי, כן? אז מה ממשיכה הגמרא? אחרי זה תשאלו, בסדר? אומרת הגמרא, וכמה שיעור גרדומין? אמר בר עמדורי, אמר שמואל, כדי לענוון. מה הכוונה כדי לענוון? שנשאר עדיין אורך מסוים לחוט שאני יכול איתו ליצור עניבה. זה במילים אחרות, באמת מסתבר שאם אני דורש שיהיה אורך מסוים שישאר לחוט בגרדומי תחלת, הכוונה שהתחלת הזאת, למרות שהיא נקרא, היא עדיין קשרה. ולמה היא קשרה? כי עוד נשאר ממנה חוט. או מילים אחרות, זה כמו המקלדת שנשארו קלידים שאפשר להשתמש בהם. כלומר, נכון, שלכתחילה צריך חוט שיש לו שיעור של י"ב אצבעות. זה השיעור לכתחילה. אבל אם נשאר בכל זאת משהו שיוצא משם, אז מבחינתנו זה עוד נשאר, אבל פה השפה שונה לגמרי. ובאמת, בפעם קודמת, ונחזור על זה, ככה מציע משכנות יעקב לקרוא את ההפרדה שהרמב״ם עשה במשנה תורה בין בני רבי חייא לבין דברי רבא. הרמב״ם הפריד אותם לגמרי, שמי שמאוד מאוד התלבט בזה היה כסף משנה, ומי שלוקח רמב״ם בלכות ציצית, את הרמב״ם הקודם קראנו, נכון? כתוב שם משהו על מה, האורך? לא, כלום, לא כתוב כדי לא לבן. יתרה מזאת, הרמב״ם כותב, נפסק הלבן ונתמעט עד הכנף. זה פשוטם של המילים, לא נשאר כלום מהלבן הזה, נכון? נכון? ובאמת, מה דעת הרמב״ם שם? שהלבן הזה באמת לא יוצא מדי חובת מצוות לבן. מה הוכחה? כי הוא אמר שזה לא מעכב את התחלת, אבל ברור שאם יבוא מישהו לרמב״ם, ישאל אותו, רבינו הרמב״ם, האם כדאי לתקן את הציציות שלי? אני נשאלתי על גרדומין בחודש האחרון פעמיים. אז אם מישהו הבעלה אומר תקן, מה הרמב״ם היה אומר לו במקרה כזה?
בטח
שתתקן, אתה בינתיים, אבל מקרה מצוות התחלת, אבל תרוץ לתקן את זה. מה קורה בהלכה י"ח? בהלכה י"ח, זה הסוף פרק א', כותב הרמב״ם, וכן אם נתמעט חוטי הציצית, אפילו לא נשתייר מן אלא כדי עניבה. כשרה, כאן אומר המשכנות יעקב, כאן הרמב״ם דורש כדי עניבה, אבל כאן באמת החוטים האלה נשארים כשרים. אם הם נשארים כשרים, לא צריך לרוץ להחליף, אגיד לו, בבקשה, אתה לא צריך לבזבז כסף, כן? זה מאוד יקר, חוטי ציצית, בטח שהתחלת. מה שבעצם אומר המשכנות יעקב, ממרד בני רבי חייא מובאת בהלכה י"ח, ושם נקבע גרדומין הוא דין אחד, הדין הוא שזה נחשב שזה עוד יש לי פה ציצית, עדיין יש לי פה חפצה של ציצית. ואילו בהלכה ד' מדובר על משהו אחר לגמרי, זה קרוע לגמרי, ושם הדין הוא שהוא לא מעכב את התחלת, זה דין אחר, אבל באמת זה לא יוצא מדי חובת לבן שם. זה מאוד פשוט, למרות שהכסף משנה, משאחרי זה הוא צריך את הביתה ויכול להסתכל, זה כלום מול הבית יוסף בסימן הזה, סימן י"ב בטור, הטור כתוב בצורה מאוד מאוד לא בהירה, הבית יוסף שם כמה טורים כאלה. בסדר, זה היה טוב בשבת אחרי צהריים, ככה, זה מה שעשיתי, כן. אבל אני רק אומר, זו הקריאה הפשוטה של הרמב״ם את הגמרא הזאת. בסדר? כולם איתי? אוקיי, כן, בבקשה, אתה רואה ש...
תראה, הרמב״ם זה שכדי ענבן, אז זה כבר הגדרה שמה זה ציצית, אז זה יכול להתקיר בתחיל, או לא?
לא, לכתחילה, אני לא קושר ציציות שהחוטים כל כך קצרים, כי לכתחילה יש משהו יותר ארוך, אבל אם קשרתי ציצית עם האורך הנדרש, ואז זה נקרא, ונשאר כדי להולבן, אין שום סיבה ללכת להחליף, זה קשר לגמרי.
אבל אם לא, אם הייתי קושר את זה, לפעמים זה יוצא יותר קצר בצד אחד, וזה ממש כדי להולבן.
אז תלמד לקשור, בסדר?
אבל אני רמב"ם
זה לא קשור לרמב״ם, זה סתם ככה תשאל על הגמרא. בן אדם לא קשר לפי הגודל הנכון. זה לא קשור לרמב״ם. זה לא מעכב, זה לא מעכב. זה לא מעכב. בסדר, אתה קנית פעם מעודפים או סוג ב', קנית. זה לא מעכב. זה לא מעכב, אבל ברור שלא ככה צריך לקשור ציציות. בסדר? זה בסדר? אבל זה לא שאלה רק על הרמב״ם, זה שאלה בכלל. אדם שקשר ציצית, לא לפי ההוראות, מה דינו.
זה הולך לפי הדרה שנתת בהתחלה. אם אנחנו מדברים על משהו שזה גודר את הציצית לגמרי, בהתחלה. זאת אומרת, מה שרמב"ם כתב שם, בוא נגיד שעשיתי ציצית עם החוט הלבן של קרות בהתחלה, כן? אז זה בכלל אין ציצית שם.
נכון, לא טוב.
אבל מה שעכשיו אני שאלתי זה יכול להיות שבאמת, איך שהוא הגדיר את זה עכשיו, שאם אני קושר את זה עם...
וכל לבן, לבן הוא בשלום.
והיא גרה במלאב ובקרקל, ואתם אומרים, אנו מבטאים להם הגרבים. לא חייבים לקרוא את המשפעה.
כן, אבל א' אפשר לקרוא איך שרוצים, כן? השאלה היא כדאי לקרוא, לא אם אפשר, אלא מה נכון, כן, אבל...
לא ברור, לא ברור שזה לא נכון.
תראה, אבל אני לפחות מצפה מכל שיציע קריאה אחרת, שהקריאה שלו תצליח להסביר איך דברי רבא נכנסים בלשון המשנה שתכלת לא מעכב את הלבן והלבן לא מעכב את התכלת.
שהוא גרדומי, יש עדיין משהו, אבל זה לא יוציא.
אוקיי, אז אני אגיד לך משהו שעשו ראשונים שרצו כמוך לא לקרוא כמו הרבא. רק לפני כן נשאל עוד שאלה אחת ברמב״ם. האם היה לכם רושם ברמב״ם בהלכה י"ח שזה משנה כמה חוטים נקראו? מישהו קיבל רושם שזה משנה? אין שום... כי גם לכאורה, אם החוטים נחשבים שהם עדיין פה, אז מה אכפת לי כמה נקראו? שיהיה כולם, כן. ככה נראה ברמב״ם, נכון. אבל כשיש ראשונים שבאמת היו במחנה שלך, אמרו בוא נקרא אחרת, אבל הם לא עשו את זה כי הם אמרו אולי נקרא את רבא אחרת, אלא הם עשו משהו, תרגיל מאוד פשוט. התרגיל היה, רבא אמר את זה ברבי, אבל אנחנו סוברים כמו... ואז הם שאלו את עצמם, אולי זה שרבי מכשיר גרדומי, שנקרא את חלט ונשאר הלבן, זה רק לרבי, אבל לפי חכמים זה לא יהיה ככה. ויש ראשונים ששאלו את עצמם את השאלה הזאת, למה הרמב״ם לא דיבר בשפה הזאת? כי הרמב״ם גם בחכמים חשב שאני זקוק למה? לגרדומי... לקרא לבן ונשאר תכלת כמו רבי. אז הרמב״ם לא יכול להפריד בין רבי לחכמים, נכון? כי הרמב״ם עשה את המהלך שהוא הסביר שהלבן לא מעכב את התכלת גם לחכמים, הכוונה לגרדומי, נכון? אז לכן הרמב״ם לא יפריד, אבל ראשונים שחלקו על הרמב״ם. אז אולי כל מה שרבא אמר הוא לפי רבי, ומי שחושב שלבן ממש לא מעכב תכלת, אולי הוא מה יהיה מוכן להגיד? שכל דין גרדומי לחכמים הוא אחר. שמי מעלה את זה? תוספות פה על הדף. אז נפגוש תוספות. ופה אני אומר, נעקוב ככה לאט לאט. תעצרו אותי כל פעם שלא מבינים משהו. תוספות דיבור מתחיל, אלה גרדומים. תראו מה הם אומרים. משמע די גרדום כולו מפצלה. כלומר, שימו לב מה תוספות מדייקים. זה מדויק, האמת, בדברי רבא, לא מדויק בדברי בני רבי חייא. בדברי רבא מדויק שאם כל החוטים יגרדום לא טוב. נכון? אלא אני צריך שישיעו לי מה? או הלבן שישאר שלם, או התחלת שישאר שלם, נכון? ככה הם מדייקים, בצדק. אבל הרמב״ם אמר לעצמו, למה הכוונה? שאני אצא ידי חובת, מי שנשאר שלם. אבל התוספות מבינים אחרת, תוספות מבינים לאורך כל הדרך ג'ובלי, שגרדומין מה הכוונה? שהגרדומין בעצמם קשרים. ולכן עכשיו אתה הולך לפגוש רעיון מאוד מעניין בתוספות, שאם אדם יש לו תכלת ולבן, נקרא לבן, התכלת שלא נקרא, היא מכשירה גם את הלבן. זה הרעיון שהולך להופיע בתוספות, לכל השיטות שיש בתוספות, למרות שיש שם מחלוקת. התכלת השלמה מצילה את הלבן. או, היא גרדו תכלת ונשאר לבן. הלבן השלם, מה הוא עושה? הוא מציל את התכלת. זה אומר שבניגוד לרמב״ם שאמר, אם נקרא לך הלבן ונשאר תכלת, אין לך לבן. לא קיימת מצוות לבן. אתה רוצה תתקן. בסדר? אתה עדיין מקיים תכלת, אבל כדאי לך לתקן. למה? כי אתה לא מקיים מצוות לבן. לפי תוספות, במקרה הזה אנחנו נגיד לו, התכלת השלם גורם לנו להגיד, כל הציצית הזאת כשרה, כולל הלבן הקרוע, ולכן אל תתקן. זה הבדל מאוד גדול. מה, אבל צריך להביא את הסברה, איזה מין סברה זאת שהתכלת השלם מציל את הלבן הקרוע, אבל כבר נאמר שיש פה הד מאוד חזק של שיטת תוספות, שהתכלת והלבן כל אחת היא מערכת ציצית עצמאית. כלומר, בעצם הם אומרים לעצמם שיש לי מערכת תקינה לחלוטין, יש לי מערכת שלמה, אז אולי אני אומר, היא גם מקרינה על המערכת החסרה. אבל אם הייתי רואה את הכל כשבוע או קרוע, כאילו, אולי לא הייתי מדבר ככה. אבל בוא נקרא את התוספות ונתן להם לדבר.
קרוע זה אומר לגמרי.
בוא נקרא רבן אותם. בוא נקרא רבן אותם. רבן אותם חושב, אני כבר מקדים לכם, רבן אותם חושב שכדי עניבה הולך גם על המקרה של נקרא לבן ונשאר התחלת שלם. ולפי רבן אותם צריך שני תנאים להכשיר גרדומין. תנאי אחד הוא שהלבן או התחלת נשארו שלמים, שהם לא קרועים. והתנאי השני הוא שמי שקרוע יש בו כדי עניבה. שימו לב, ברמב״ם זה לא היה ככה. ברמב״ם התחלת כשהוא שלם, הכוונה תצא מצוות תחלת, בלבן אתה לא יוצא. וכדי עניבה לא אכפת לו כמה נשארו שלמים או לא. ורבנו תם הולך לדרוש שני תנאים. מה שני התנאים? א', שאחד מהם יישאר שלם, וב', שהשני יהיה כדי עניבה. מה השאלה שצריך לשאול את עצמנו? מה ההיגיון שלו? כאילו, למה, אם כדי עניבה נחשב שאתה שלם, אכפת לי, למה צריך שהשני יישאר שלם? ואם אחד מציל את חבר, כאילו, למה זה רק להציל אותו? שאלה טובה מאוד, אבל קודם כל בוא נקרא, בסדר? אז בוא נראה את התוספות בפנים, אלא לגרדומין, אומרים תוספות, ואומר רבינו תם, זה עכשיו שנותנים דלת חוטים, בית משום לבן או בית משום תחלת. פה רבינו תם מפורש כשיטת בעל האיתור. שלמה שמים ארבעה חוטים היום? שניים מדין תחלת, שניים מדין לבן, ועדיין גם היום אומר רבינו תם, כשאתה רואה את הציצית הזאת, אתה צריך לדמיין שיש פה חצי תחלת וחצי לבן. עכשיו אני אומר לכם הקדמה כדי להבין מה רבינו תם אומר. היום כשקושרים את הציציות, מקפידים להפריד בין החוטים. דיינו, היום כשקושרים ציציות לבנות, אז מסמנים את החביל, הרי כשאני כופל את הארבע נוצר שמונה, אני עושה קשר, עדיין מה נשאר לי? שאני יודע שכל אחד מאלה הוא צד שני, כמו צד שני, אבל הרי כשקשרתי, מה תיאורטית יכול לקרוא? שאני הולך לאבד את זה, כשאני כורך את החוליה הבאה, אני הולך לאבד את זה, כי אני שם את כל השבע שמונה ביחד וכורך, ומקפידים לסמן, ואז עושים קשר תמיד מהחבילה המקורית. אצל רבנו תם לא היו מקפידים על הדבר הזה. במילים אחרות, שרבנו תם רואה את החוטים האלה, אין לו מושג, יכול להיות ששניים פה, הם באו מאותו חוט, בדיוק. בסדר, זה מובן, אנחנו נקרא ונראה את זה. אז תראו מה רבנו תם אומר. הבית יוסף מדבר על זה ממש מפורש. ואומר רבנו תם, ועכשיו שנותנים דלת חוטים, בית משום לבן או בית משום תחלת, וכופלן לשמונה, צריך להיזהר. ואם נפסקו שלושה מן החוטים, שמה הם משלושה חוטים, ונמצא שלא נשארו בית חוטים שלמים. כלומר, מה חושב רבנו תם? שכדי להכשיר גרדומים, בואו ניקח את הציצית הזאת, אני חייב שישארו לי לפחות מתוך ארבעת החוטים המקוריים, שישארו לי שניים שלמים. למה? כי יש שניים לבן ושניים תחלת. עכשיו אומר רבינו תם, אם נקרא אחד, בסדר. אם נקרא עוד אחד, בסדר. למה? כי נשארו לי עדיין שלמים. אם נקרא שלוש, יכול להיות שנקראו לי שניים מהלבן ואחד מהתחלת. האמת יכול להיות שלא. מה יכול להיות? יכול להיות שנקראו שתי קצוות של אותו חוט, ואז עדיין נשארו לי, ואני לא יודע, אז מה אני צריך לעשות? להחמיר. בסדר? עכשיו אומר הבית יוסף כבר בצדק, שבזמן הזה שמפרידים, מקפידים, הקושרים להפריד, אז אם מאותו צד אפילו ייקרו שלושה חוטים, אני עדיין יודע בוודאות שמה? אני יודע בדיוק שבצד השני אני יודע מה קורה, ולכן הוא אומר זה משנה את כל הסיפור. אבל רבינו תם חי בעולם שראית את השמונה בסוף ואתה לא יודע, כמו כאן, פה אני יכול להגיד בוודאות שארבע אלה זה ארבע חוטים וזה הצד השני. כלומר אם פה ייקרו ארבעה, אני יודע שעדיין נשארו לי לשאר הצד הזה. זה מובן?
זה מספיק
הצד הזה. רבנו תם אמר, נקראו שניים, נקראו שלושה, יכול להיות ששלושה חוטים נקראו, וואו, אם שלושה חוטים נקראו, מה אני עושה? ולכן אומר אותם, גרדומין רק שירים כשנקראים שניים. זה, כן.
אז הכדי לענן זה, מכל החוט האחד, שיהיה כדי לענן. ומצד אחד זה יכול להיות חתוך לגמרי לגמרי?
אוקיי, עכשיו בואו נמשיך. ומי הוא? אומר רבנו תם, ויש לדקדק קצת לסוגיה זו כרבי עתיה, דהשתה הווה מצווה אחת, והלכה כרבי מחברו אבל לא מחבריו, וכל שכן מרבו ורבי יוסי הגלילי רבו היא, היה, והה סומכים שאין לנו תחלת ומטילים לבן. כלומר, אומרים תוספות, אולי הרציונל הזה שהלבן מציל את התחלת והתחלת מציל את הלבן בגרדומין הוא לרבי, כי לרבי עוד אחד מעקף את השני, אז הם חלק מאותה מערכת. אז לכן אחד יכול להציל, אבל מה קורה לרבנן לפי תוספות? יש פה שתי מערכות שציצית, שאחת חיה בלי חברתה, אז למה אחת מצילה את חברתה? לכן הם כותבים, ולרבנן אפילו בחד מפסיד, דתרי מצוות נינו, ולא תועיל אחת לחברתה, דאבי כאילו, הגרתי מתחלת, ומקצת לבן. כמו תוספות אומרים, שלפי חכמים, שהתחלת והלבן לא מעקבים אחד את השני, זה שתי מערכות ציצית נפרדות, ברגע שמערכת אחת נקראת, השנייה לא יודעת להציל אותה. אז כל הרעיון שגרדומין, שהוא אומר שהתחלת השלם מציל את הלבן הקרוע, או הלבן השלם מציל את התחלת הקרוע, הוא רק לרבי שהם 1% בשני, כי הם מעקבים. אבל לפי חכמים, אין בכלל דין גרדומין. ברגע שנקרא חוט אחד, מה אנחנו אומרים? נפסל הכל. הוא נפסל, נפסל. השני לא יודע להציל אותו.
למה חוט אחד?
אה? פעם אחת משתמשים במובן שנקרא לבן, ואתה באמת, זה פסול, אבל זה לא פוסל את התחלת. ופעם שנייה, שהגרדומין עצמם נחשבים עדיין קשרים. תוספות לאורך כל הסוגיה קוראים, גרדומין במשמעות שלו הפשוטה בדברי בני רבי חייא, שהגרדומין עצמם קשרים. אז אם הגרדומין קשרים, אמרו רגע, אבל זה נקרא. אז התחלת, הם קוראים את הסוגיה האחרת, שהתחלת מכשיר את הלבן, הלבן מכשיר את התחלת. אז אומרים, אבל זה נגיד רק לרבי, אבל לחכמים נגיד כמו הרמב"ם, מה נגיד לחכמים? התחלת נשארה כשרה, אבל הלבן נפסל, והתחלת לא יודע להציל אותו, אז למה אתה הולך עם ציצית בלי לבן? תרוץ מהר ותקן, תבין? כלומר, התוספות כאן אומרים, לפי חכמים, אנחנו לא נגיד שהתחלת יודע להציל את הלבן, והלבן יודע להכשיר את התחלת. זה מה שהם אומרים, בסדר? בוא נתקדם רק קצת, בסדר, אתה רוצה לשאול תשאלה? עזוב קצת,
תשאלה. הרעיון שאחד מציל את השני, זה הבעיה.
הוא מכשיר, הוא מכשיר את השני.
אם
יש
שם שתי מערכות נפרדות.
אז אחד לא יעזור. אז אחד קיים, אחד לא קיים. אז לך, תתקן. זה מובן? מובן? יופי, מצוין. אוקיי, בוא נתקדם. אומרים תוספות הלאה. ומי הוא לא מסתבר, ומי הוא נראה למי דבעינה בלבן נמי דלת חוטין, אם כן חד מצווה נינו, מה בעצם הם אומרים? לפי שיטת רש"י שתחלת כשאין תחלת שמים 4 חוטי לבן, אז מה נראה מזה? שגם לחכמים מה? הכל מנגנון אחד, נכון. כלומר גם חכמים לא ויתרו על העירייה של כל 4 כגוש אחד, ולכן, והיא לא בינה ללבט, כל שכן זה לא מעקווה, הוא כמנד אלקטו. וזה בול משפט שאתה אמרת, ג'וני, נכון? כלומר, שאם נקרא, אז השני קשר, נכון? זה בדיוק מה שאמרת. ומי הוא, אומרים תוספות, לא מסתבר, זה סוגיין לא אבי קרבנה. לא מסתבר את כל סוגיית גרדומין לקרוא רק לפי רבי. דעד אמרי בני רבי חייא, ודלא כהלכתא, מה זה יכול להיות? ואז הם מביאים דעה חולקת, שהאמת היא תהיה הרבה יותר ברורה בראש, אז נראה אותה שם. הדעה הזאת אנחנו יודעים היא דעתו של הרי בעל התוספות, שחולק על הסייג של רבינו תם, והוא אומר כך, ועוד יש לומר, דעי גרדם תחלת וקמה לבן, היינו דנפסק החוט מעיקרו ולא נשתייר אלא כלשהו. דקרינה כאגבנה גרדומה בכלשהו, ולא הווה כאילו נפסקו שניהם לגמרי. דועיל מצווה אחת היא, מועיל השלם לחברו. אבל לרבנה נפסק חוט אחד מעיקרו פסול, אלא אם נשאר כדי עניבה. ועד אמרי בני רבי חייא גרדום מתחלת, משמע דגרדום כל 4 כי קראו לכל הציצית תחלת ונשאר כדי עניבה. אני אסביר את זה, אבל אני מציע גם, אם הזמן יאפשר, נקרא את זה פשוט בפנים בראש. כאן הדעה החולקת הזאת אומרת ש... היא גרדה עם תחלת, יש שני דינים בגרדומים, זה מתחיל להתקרב לרמב״ם, אבל בצורה אחרת. הם אומרים ככה, בניגוד לרבינו טעם, שלדבריו עלה, ששני תנאים, גם שחצי נשאר שלם, וגם שהחצי שנפסל הוא כדי עניבה, הדעה הזאת אומרת, לא נכון. אני מסכים איתך שיש רעיון שהשלם מציל את את הפגום, אבל הוא מציל אותו אפילו כשהוא לא כדי עניבה. הוא מציל אותו אפילו כשהוא נקרא לגמרי. אני אומר, זה דומה לרמם ולא דומה לרמם. למה זה דומה לרמם? כי גם הרמם פירש את רבה שזה נקרא לגמרי, אבל הרמם חשב שאתה באמת לא מקיים את הלבן, כמו הרעיון שהתחלת יציל את הלבן, הוא לא מכיר. הרי מקבל את הרעיון של רבנו טעם, שהתחלת מקרין על הלבן ומציל אותו, אבל זה אפילו כשהוא קרוע לגמרי. אז על מה נאמר כדי עניבה? כדי עניבה נאמר אפילו כשהוא כל החוטים נקראו, וזאת מהסיבות שכבר תיארנו ברמב"ם, כשכל החוטים נקראו, אבל הם עדיין כדי עניבה, כדי עניבה נחשב שהחוט עדיין קיים, אם הוא עדיין קיים, אז מה אכפת לי כמה? כלומר, למה אני צריך שמישהו יציל אותך? אני צריך שמישהו יציל אותך אם אם אתה לא קיים, אם אתה פסול, ואם אתה קיים, אז למה צריך להציל אותך? אם אתה יודע לשחות, למה צריך שהמציל לקפוץ למים, כן? כאילו, אז הדעה השנייה הזאת בתוספות, בוא נראה את זה בפנים, תראו שזה כתוב. כן, אומרים תוספות, ועוד יש לומר. והיא יגרדם תחלת, וכמה לבן, אין עוד נפסק החוט מעיקרו, ולא נשאר אלא כלשהו. דקרינה כאגבנה גרדומה בכלשהו, ולא הווי כאילו נפסקו שניהם לגמרי. כלומר, זה המקרה שעליו דיבר רבה. דואיל מצווה אחת, היא כמו ריות ותחלת ולבן הם מצווה אחת, לכן מועיל השלם לחברו. אבל באמת, מה הם מעלים? שכל זה נכון לפי מי? לפי רבי. הבאה לרבנה, נפסק חוט אחד מעיקרו פסול, אלא אם נשאר כדי עניבה. ואז הם ממשיכים. ועד אמר בני רבי חייא גרדו מתחלת, משמע דגרדו כל ארבעתן, אבל מה הפריע? ושם נאמר דין כדי עניבה, ומה הפריע להם פה? וכתוב תחלת, אז רק התחלת נקרא, לא הלבן, לכן מה אומרים תוספות פה? זה אותו כמו רש"י שראיתי לכם בתחילת השיעור. המילה תחלת, הכוונה ציצית. הכוונה הכל. ככה הם אומרים. עכשיו הדברים האלה הרבה יותר מבוארים בראש, בהלכות קטנות, שלחתי את זה פעם שעברה. מה זה הלכות קטנות של הראש? אני אסביר. חכמי ספרד, אין להם מסורת פרשנית של סדר קודשים. לא למדו סדר קודשים, אבל הסוגיות האלה של סתם, הם, עריף כתב לו הלכות, קרא לו הלכות קטנות, זה מסונף לסדר מועד. וחלק מהשסים עד היום, זה לא נמצא במסכת מלאכות, זה נמצא בסדר מועד. סיפחו את זה לשם. בשס תלמן החזירו את זה למסכת מלאכות. ושם יש ריף ויש ראש, אז הראש ב הלכות תנות סימן זין, הראש מתחיל בדברי רבינו טעם, שכבר קראנו בתוספות, ובשורה 70 אומר הראש כך, ויש מפרשים, היא יגר, זה שורה 70. אתה שואל איפה זה שם, זה סימן זין.
זה בציצית?
בהלכות ציצית, הלכות תנות סימן זין, הנה פה, אתה נמצא, זה תת, זה חטא, זין זה פה. ויש מפרשים, הנה, ויש מפרשים, שורה 4 בעמוד 250. בסדר? אז אומר אהרון, ויש מפרשים, שזה הדעה השנייה בתוסו, בתוסו זה פשוט יותר קצר. אי איגרדו מתחלת וקאיה לבן, היינו די נפסק החוט מעיקרו, ולא נשתייר בו אלא כלשהו. לרבי דסביר עליה מעקבין זה את זה מצווה אחת, הוא מועיל השלם לחברו. כלומר, לפי דעת רבי תוסו חושבים, התחלת השלם מכשירה את החוט הלבן הקרוע. זאת אומרת, זה לא רמב"ם, הרמב"ם אומר הוא לא מעכב אותו ולא מכשיר אותו, אבל הדעה הזאת אומרת הוא מכשיר אותו. במצווה אחת הוא מועיל השלם לחברו, אבל הרבנן דסברא דאין מעכבין זה את זה, אלא בין יש לו תחלת בין יש לו לבן צריך שייתן ארבע חוטים. אם נפסק החוט מעיקרו פסול, וכיוון די נפסק במקום חיבורו בכנף, ולא נשאר כי עם ג' חוטים, אבל אם נפסק מכל ארבעתן ונשתייר בין כדי עניבה, קשר, למה? כי כדי עניבה אומר שהחוט קיים. ועד אמרתי עד לבני רבי חייא, עד אמר רבא לא נצריך אלא לגרדומין, לא שיהיה לגמרי כאי דרבי חייא אליבא דרבנן, ומה צריך לכל ארבע חוטים כדי עניבה. בעצם מה ג'וני תוספות אומרים על אי ההתאמה בין רבי חייא לרבא, שרבא דיבר עליבא דרבי, ורבי רבי חייא דיברו עליבא דרבנן. הרמב"ם אמר, זה שני דינים שונים. גרדומין משתמשים בו בשתי משמעויות שונות. רבא במשמעות אחת, ובני רבי חייא במשמעות אחרת. שניהם לפי אותה דעה. הרי בעל התוספות אומר, הגרדומין, שכולם מדברים אותו דבר, איך מכשירים מה שנקרא, אבל אי ההתאמה ביניהם הוא לא כי זה שני דינים, אלא כי אחד דיבר לפי רבי, והשני דיבר לפי חכמים. הגרדומין שרבי מכשיר זה שהתכלת מציל את הלבן, ורבי לא צריך כדי עניבה. אבל הגרדומין שבני רבי חייא, התכלת לא מציל את הלבן, כי זה לפי חכמים, הוא צריך כדי עניבה. בעצם, כל אחד מהם דיבר על גרדומין, אבל האמת היא שאני לא מאמץ את שניהם כמו שאני מאמץ רק אחד מהם. בסדר, זה מובן? תלוי אם אני רבי או חכמים. בסדר? והוא ממשיך ואומר, ועד דגרדומי תחלת, הכל דלת חוטים קאי, דגרדו מקצתן ונשתייר מקצתן, וכלצה בו לרבה, ליבה דרבי, דגרדו חוטי תחלת לגמרי, ושתייר חוטי לבן, שלמים או להפך. ולא מה הייתי ראיה מבני רבי חייא, זה לא בינה, סופן כתחילתה. סך הכל, למה קישרו ביניהם? כי כולם יודעים שלא נורא שציציות לא נראות כמו שהם היו ביום שקשרו אותם. אבל כל אחד יש לו גישה אחרת. מתי זה קשר? למה כדאיתלי, למה כדאיתלי? וכאמר רב, נפסק חוט מעיקרו פסול. לאו דווקא מעיקרו, אלא כל שלא נשאר בו כדי עניבה, נפסק מעיקרו קרילי. כיוון שלא נשאר בו כדי הכשר. מה זה? מה קרה?
הוא שאל את הולך את החוקים עכשיו.
הוא אומר, זה שכאמר רב נפסק חוט מעיקרו פסול.
מעיקרו הכוונה שיש כדי עניבה. בסדר? לכן, מה בעצם הרגשת? אתה עכשיו במשכנות יעקב גם כן, רק הוא הגיע. הרגשת שהדברי הרמב״ם נכנסים יותר טוב? במילים. נכון, ככה הרגשת, נכון? ופירוש זה אומר הראש עיקר. דגרדום את חלת דבני רבי חייא, משמע דגרדום כל ארבעתן, כי קורא לכל הציצית חלת. מי שלמדנית הכי קשה להסביר אותו כמובן זה מי? זה רבנו תם. כלומר, מה זה העניין הזה שאני צריך גם שישאר כדי עניבה? ועם אחרות, אני צריך שישאר משהו מהחוט הלבן או מחוטי התחלת, וגם עדיין ההתעקשות שמה?
אחד שלם.
שהשני ישאר שלם ויציל אותו, כן?
התעקשות הבעיה, אחרי פעם שלנו פחות בעיה.
אה?
דברים אפשר להבין את ה... או את רבא, בטוח שאפשר להבין את בני רבי חייא שנשאר משהו.
לא, בני רבי חייא, אני בא להסביר. כדי עניבה, החוט נשאר... ארי, אני מאוד מבין, ארי אומר... או הרמב״ם, או חוט כזה עניבה, החוט קיים, אם הוא קיים, זה קשה. אני מבין את זה מצוין, כן? הוא לא צריך את הקביים של הציצית האחרת, כן? אני מבין מצוין את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, אם הוא נקרא לגמרי, אז השני ממשיך להיות קשה, אבל האמת, יחסר לך את המצווה של הראשון. מה שיותר קשה להבין, אבל רואים שזה כל קו החשיבה של תוספות. תוספות מבינים שאחד מציל את השני, אחד מכשיר את השני, ועוד רבן אותם מוסיף, שלמה אני זקוק? אני זקוק כדי עניבה כדי שהוא יציל אותו, כן? כביכול, כשאתה נופל מצוק, אז שיהיה אפשר להחזיק לך את היד במשהו, כן? כאילו שישאר משהו, כן? זה קצת יותר קשה להסביר. אני ניסיתי לקרוא את הסימן פה בשיעורי הגריד, ולא הספקתי. כל כך לפני השיעור, ולא מנסה להסביר את זה, אז נשאיר משהו לפה הבאה. מה שאני אוסיף זה שני דברים. א', שרבינו ירוחם, יש לו שיטה שלישית, שבית יוסף מביא אותו, שיטה רביעית, סליחה, שבית יוסף מביא אותו, והוא מאוד מאוד מתקשה להבין אותו. רבן ירוחם אומר, כמו רבן אותם, ורבן אותם אומר, אם נקראו שניים, זה לא טוב, נכון? זה טוב, אם נקראו שלוש, לא טוב. רבן ירוחם אומר, אם נקרא אחד, זה טוב, אם נקראו שניים, זה לא טוב. והוא מנסה להבין, כמו... הבית יוסף לא מבין אותו. אז רק אני אגיד לכם מה משכנות יעקב אומר על זה. המשכנות יעקב אומר, דווקא אני מאוד מבין את רבנו ירוחם. הוא חושב כמו הרייבט, הוא בפרובנס. ואם אני אומר שהחוטים זה שלוש ואחד, ועכשיו אני אומר שיש לי ארבעה חוטים, אז שלושה הם הלבן ואחד הוא התחלת, אז אם נקרא חוט אחד, עוד בסדר. אבל אם נקראו שני חוטים, אולי התחל, עכשיו פה עולה שאלה מאוד מעניינת, שארבעת החוטים באותו צבע, אני באמת מבולבל ולא יודע איזה מהם הצבע, כאילו, אני באמת לא יודע, אבל זה ההיגיון שלו, כמו ההיגיון שלו...
לא, אני לא הבנתי, אם שתיים...
כשיש לי שתיים ושתיים, אני אסביר. בשתיים ושתיים אני לא מבולבל כל כך, אני אסביר למה. כי ברגע שנקראו שלוש, אז מה אני באמת אומר לעצמי? על כורחי, נקראו השניים לשתי המערכות. אבל אם אני אומר שזה שלוש ואחד, ואני שם ארבעה חוטים לבנים, ואני אומר ארבעת החוטים האלה, שלושה מהם תכלת ושלושה מהם לבן. וברגע שנקראו שני חוטים, וואו, אולי נקרא התחלת ואחד מהלבן, אולי נקראו שניים מהלבן והתחלת עדיין שלם. אז כאילו, איך אתה מחליט מי התחלת ומי הלבן כשהם כולם לבנים? אני לא כל כך יודע, אני אומר בכנות, אני נבוך, עזרא כן יודע, אז תסביר לי, כן. זה שליפפתי, זה מעניין, אבל לפי הרייבד אני מלפף גם בתחלת גם בלבן, אז אני לא יודע אם זה אינדיקציה. הפוך, לפי הרייבד כבר אני... אתה הולך עם רייבד, אני חושב, נכון? כן, אני יודע. אז לפי הרייבד עושים יותר קריחות עם לבן מאשר עם תחלת. אז הקריחות הן לא אינדיקציה שאתה תחלת.
רגע, ועשו זה...
תסתכל בציציות שלך, יש לך יותר לבן מתחלת. אתה יודע, זה אוקיי.
אני עשיתי
בצלחה. בסדר, עוד יותר טוב.
מה אם זה כאילו... אחד סמר ואחד פשטה, אז אפשר לבדל?
אני לא יודע, אני לא יודע. בסדר, אני בא על חוב שלכם לנסות להסביר את רבינותה. מה שאני רק אקריא לכם, איך השולחן ערוך מסכם את כל הסיפור הזה, בסדר? אנחנו בסימן י"ב באור החיים. זה סעיף ענק, אבל עד עשר, בסדר? אז אומר השולחן ערוך ככה, אני מקריא. אני מקריא וננסה לעקור, בסדר? אם נפסקו כל חוטי הכנף, ונשתייר בהם כדי עניבת כל החוטים הפסוקים ביחד, כאשר זה לפי שיטת הרי והרמב״ם בסוף פרק א'. ואם לא נשאר כדי עניבה, לא נשאר, אפילו בחוט אחד שנפסק כולו, פסול. אז הוא חושש, הלכך, כיוון שכל אחד כפול לשניים, אם נפסקו שני ראשים, פסול, שמא נפסק חוט אחד. ולפי מה שאנו נוהגים לדקדק בעת עשיית הציצית, לתת סימן בדלת ראשים, מה שהראיתי לכם שמה, בעניין שלעולם דלת ראשים הם מצד אחד של הקשר, ודלת ראשים מצד האחר, אז אם נפסקו שני ראשים מצד אחד, כאשר, דוודאי שני חוטים הם, והרי נשתייר מכל אחד הראש השני. אין פה נפסק החוט מעיקרו, כי אני יודע בוודאות שזה רק חצי שלו, כן? והרי נשתייר מכל אחד הראש השני, שהוא יותר מקדי עניבה. ממשיך מרן, ולרבנו אותם לא מכשירים, אלא בנשתיירו בית חוטים שלמים. דהיינו ארבע ראשים, שכל אחד מהראשים ארוך ובית גודלים, אז מכשירים שנפסקו השני חוטים אחרים, אם נשתייר בהם כדי עניבה. אבל אם נפסקו ג' חוטים, אף על פי שנשתייר בהם כדי עניבה, פסולים, ומפני כך, כשנחתכו שלושה ראשים, אם לא דקדק בית עשיית הציצית שיהיו ניכרים הדלת ראשים שמצד אחד של הקשר, אם הוא לא הקפיד, חיישינן שם הכל ראש ומחוט אחר, ונמצא שאין כאן אלא חוט אחד שלם. אל כך מספיק הפסול, אבל אם לא נחתכו אלא שני ראשים, מכשירינן מכדי עניבה, עד כאן השיטות, רק נגמור לקרוא, בהלכה כסברה הראשונה. מי הוא? איך עד אפשר? טוב לחוש לסברת רבינו תם. זה הפסק של המחבר, כן. אז זה לא נגענו, אבל זה תתאפק דקה ותשמע. הגה, תל הרמה, ונוהגים כרבינו תם. ואז הוא ממשיך ואומר, וכל שכן אם דקדק שיהיו ניכרים דלת ראשים שמצד אחד, ונפסקו ג' ראשים בצד אחד, זה פסול, ואז ודאי נפסקו ג' חוטים. הוא אומר, זה האמת יותר גרוע שאנחנו עושים ככה. כי אז אני יודע שנחתכו לי בוודאות שלושה חוטים, אם מצד אחד נחתכו שלושה, ואם נפסקו בבית צדק, כלומר, הוא בעצם אומר הרמה, הפוך מהמחבר. המחבר כל הזמן אומר, אם הצד השני נשאר, מה טוב ומה נעים. אבל רבינו תם אמר, כי הוא רק צריך כדי עניבה, נכון? אז אם נשאר הצד השני, אז יש פה כדי עניבה? כן? כמה נפלא, נכון? ואם אני רבינו תם, מה אני רוצה? שיהיו לי שני חוטים שלמים. אז אם נפסקו לי שלושה חוטים מצד אחד, אז אם ודאות יודע שאין לי שני חוטים שלמים, אז הוא אומר, זה יותר גרוע. כך הוא כותב. כלומר, הרמה כותב, למה? כי לו לא הייתי מבדיל ביניהם, אז יכול להיות ששניים הם שני צדדים של אותו חוט, ואולי באמת עוד נשארו לי שלמים, אבל הוא אומר הרמה, הפוך, כשאני מבדיל ביניהם, אז אני יודע בוודאות שאין לי שניים שלמים, אוקיי? אז אם אני כמו רבן אותם, זה יותר גרוע השיטה שלו, אם אני כמו ארי, זה יותר טוב. בסדר, זה מובן? יופי. הוא ממשיך, הוא אומר, אנחנו מיד מסיימים, הוא אומר, עכשיו הגענו לשאלה של עזרא. וזה האמת, פשוט לא הספקנו. איך זה צריך כדי עניבה, סליחה, איך הג'ימא, אני קורא ב' ואז ג'ימא, איך זה צריך כדי עניבה, ובתוך שהחוטים אבים, הנה יכול לעניבה, ואילו היו דקים, היה בהם כדי עניבה, קשה. ג' כדי עניבה, הכוונה למה? פה, אני אומר, זה עוד צריך להשלים, אבל למה הכוונה? הוא אומר ככה, לרשי הנה ענף, כמו לרשי, צריך כדי עניבה מתחת לגדיל. זה צריך להיות פה. ולירי אפילו נחתך כל הענף ולא נשאר כדי עניבה אלא מן הגדיל. זו מחלוקת אדירה, מעשית. כלומר, לדעת רש"י צריך שהגדיל יהיה שלם וכדי עניבה זה פה. אז בעצם צריך להישאר ככה. מובן? לדעת רי, כל זה יכול לחתך וזה עדיין קשה. לא נשאר כמעט כלום. בסדר, הוא מנהג העולם כרש"י ואיך עד לא אפשר יש לסמוך על רי. אז יש לנו ככה שלמות קטנטנות, בסדר? לעשות אולי המחלוקת הזאת משהו על רבינו תם, ואז אנחנו בפעם הבאה נמשיך פה על קשר עליון ועל הקשירות, אבל בשבוע הבא אין שיעור, אז בעזרת השם בעוד שבועיים.
שזה כבר...
זה חנוכה עוד שבועיים? לא, שני בערב עדיין לא חנוכה, הדלקת נרות זה שלישי בלילה.
נכון.
אז בעוד שבועיים יש שיעור, וגם בחנוכה נעשה חופש. בסדר? אז תעשו מסיבות חנוכה, לילה טוב.